שאל השואל ואמר שהיה אצלו אורח גוי ועל גבי השולחן היה לו יין שהוא בבחינת יין יבש אבל מפוסטר, לא מבושל אבל מפוסטר, והיה זה בקבוק יין גדול משובח היין הזה, ואותו גוי נטל את הבקבוק ומזג לעצמו. האם אותו יין נאסר בתורי הנסך או לא נאסר בתורי הנסך? תשובה, אותו יין לא נאסר בתורי הנסך, כי הפיסטור שבדרך כלל הוא בין 80 מעלות עד 85 מעלות, רתיחה של 80 עד 85 מעלות, הוא בגדר של יין מבושל שכבר איננו מתנסך על גבי המזבח, וממלא שאינו נאסר בתור ינסך. ונסביר את הדברים. יין שהוא מקורי, בלתי מבושל ובלתי מתוק, הוא היין אשר ראוי להתנסך על גבי המזבח, והוא היין שראוי לקידוש, והוא היין שאם גוי ייגע בו הוא יפסור אותו כי ינסך. אבל יין שאינו ראוי להתנסך על גבי המזבח, אומר רבנו, מהו היין שאינו ראוי להתנסך על גבי המזבח? פרק שישי מלכות איסורי מזבח, הלכה תשיעית, ואלו היינות הפסולים לגבי המזבח, המתוק והמעושן והמבושל באש והמבושל בשמש עד שנשתנה טעמו בבישול. אבל יין שמחממים אותו בשמש ולא נתנה בו טעם בישול, וכן יין סימוקים ויין מגיטו שלושה ארבעים יום ויין הדליות וכו', אלו יינות לא יביא לך תחילה ומביא כשר. יוצא איפה שרבנו מנע בין היינות הפסולים לנסוך על גבי המזבח, יין מבושל באש או המבושל בשמש עד שנשתנה טעמו בבישול. והשאלה היא, מהי ההגדרה של מבושל באש עד שיהיה כבר פסול מלהתנסח על גבי המזבח, וממילא גם לא יהיה ראוי לאסר כי ינסח על ידי גוי? רבנו לא קבע מהו גדר הבישול, אמר המבושל באש. לעניין המבושל בשמש נאמר עד שנשתנה טעמו בבישול. השאלה היא, האם ניתן להשליך ולומר שהמבושל באש מתי ייפסל להתנסח על גבי המזבח עד שנשתנה טעמו בבישול? אכן היו כאלה שקראו את העניין הזה גם לעניין המבושל בשמש וגם לעניין המבושל באש, ואמרו, הועיל ויין מפוסטר לא משתנה טעמו, אזי עדיין אסור שגוי ייגע ביין כזה, אלא אם כן מבושל לחלוטין. אבל הרי אם אנחנו מדברים על שינוי טעם, גם ברתיחה של 100 מעלות אין הטעם של היין המבושל שלנו בימינו משתנה, כיוון ששמים חומרים שמכוחם הטעם של היין לא משתנה, לא משתנה מחמת הבישול ולא משתנה במהלך כל השנים, אפילו 10 שנים לא משתנה טעמו. אבל בין כך ובין כך, צודקים הללו שאמרו שהעניין של שינוי טעם בבישול הוא רק לעניין הספה והמבושל באש. כך יוצא איפה שלגבי המבושל באש לא נוכל לבוא ולומר שבגלל שלא נשתנה טעמו הוא איננו ראוי לניסוך, כי אנחנו משיבים שתי תשובות. א', שינוי הטעם הוא רק תנאי בבישול על האש, בבישול בשמש ולא בבישול באש. ב', אי שינוי הטעמים בימינו נובע בגלל חומרים ששמים בו ולא בגלל שהוא לא ראוי להשתנות. כיוצא בדבר, אנחנו מוצאים בשולחן ערוך יורה דעה סימן כ"ב ג' סעיף ג', שמרן כתב: יין מבושל שלנו שנגע בו גוי מותר, ומאמתי נקרא מבושל? משהרתיח על גבי האש. והפוסקים דנים בדבריו ואומרים שמן המקורות רואים שיין מבושל נחסר, הוא לא נשאר באותה כמות אלא נחסר, נהיה חסר, כי הרי יש עידוי. באמת כתוצאה מטענה זו החכם בן ציון אבא שאול זכרו לברכה, בער אור ציון פרק כף אות יוטט במקורות ובביאורים, חשש להחמיר שאם גוי יגע ביין מפוסטר יפסל אותו, יאסר אותו, כי למרות שנתייחס לבישול של הפיסטור אף שאינו 100 מעלות אלא 80 עד 85 מעלות כבישול, סוף סוף הוא לא נחסר. אבל הרב עוד יוסף בשאלות ותשובות חלק ח' סימן ט"ו ביורה דעה השיב לו ואמר: מה שהוא לא נחסר זה בגלל שהוא מתבשל בתוך כלי סגור, ואז יש עידוי וזה החסר. אלא מאחר זה בתוך כלי סגור, העידוי הופך להיות מהלך הזמן, הוא הרי נתפס בכיסוי או בתפנות, אחר כך מצטנן וזה חוזר חזרה, ולכן זה נקרא ראוי להיות חסר. והוא חסר לשלב מסוים, רק חזרו אליו הטיפות האלה. לכן הרב עוד יוסף בדעה שיין מפוסטר, אם גוי נוגע ביין מפוסטר אין לנו פוסל אותו. נחזור חזרה לענייננו, מי לידינו יתקע שהמבושל באש הוא דווקא איזו תמת הוא כבר בגדר של 80-85 מעלות, אולי דווקא עד שיגיע ל-100 מעלות. באמת לעניין שבת די בכך שכבר היד אינה סולדת בו, או כבר נאסר מדין בישול בשבת. כך שהדיון מהלכות שבת לדיון בעניינים האלה כאן לעניין הנסך רחוק מאוד מאוד, כי כאמור העין המפוסטר מגיע ל-80-85 מעלות, שאז ודאי היד סולדת בו. אלא שכאן אנחנו צריכים לדעת שמה בתלמוד נאמר על יין בשל משיר תח, והשאלה היא מהו הגדר של רתיחה. רתיחה זה העלת בועות. אז מי שיראה את התהליך של רתיחת מים, אז בהתחלה כשהוא מתחיל אז זה מעלה בועה אחת, שתיים, ככל שהוא נמשך ונמצא על גבי אש יותר ויותר מעלה יותר ויותר ויותר בועות, כל שהייה נוספת מעלה יותר ויותר בועות. אז יוצא איפה 100 מעלות זה הרתיחה שכבר כל הנוזל מעלה בועות בועות, אבל 80 עד 85 מעלות כבר יש בועות, רק לא בדחיפות ולא בכמות גדולה כמו של 100 מעלות. ולכן מי אמר משירתח עד שיעלה בועות בועות רבות. אולי הכוונה שהתחיל בתהליך הרתיחה, דיינו כבר מעלה בועות. ובאמת שהמאירי כך מסביר, שזה ראשיתה של הרתיחה ולא סופה של הרתיחה. ולכן לאור הדברים האלה ניתן להתיר את היין הזה שנגע בו אותו גוי. כמובן עלינו לדעת שיין כזה לא ראוי לקידוש מבחינתנו, לא בגלל שהגוי נגע בו, בלי שגוי נגע בו הוא נחשב כעין מבושל ואז הוא לא ראוי לקידוש, וגם לפי שיטת רבנו אין לברך עליו בורא פרי הגפן, אלא שהכל נהיה בדברו כדינו כלפתן, אלא כל מה שבאנו לבדוק אם הוא יעשר בתורי הנסך, אבל לא להתירו לקידוש, ובוודאי לא להתירו לא לברך עליו גפן. וזו ההוראה של מורי שכתב תשובה בעניין הזה. יש לציין שלפני עשרות בשנים כשעדיין היינו מקיימים ברברב, אז מורי נשאל על כך בבית כנסת את הרמב״ם בקריית אונו, ואז היה לו עדיין ספק אם באמת בפיסטור מסלק מאיתנו את החשש של ינסח על דגוי או לא. והוא נטה להחמיר ואמר, רק שעד הדוחק נתיר את זה ולא נאסור, אבל שלא בשעד הדוחק צריך לזהר שגוי לא ייגע ביין מפוסטר שאיננו מבושל במעט האחוזים, במעט המעלות. ואני חושב שהערה הזו של מורי בצעירותו צריכה ללוות אותנו, ולו רק בגלל לגדור גדר שלא יותר מדי להתחבר אל גויים עד לרמה של אירוח. נכון, יש מערכת יחסים מאוד מורכבת, עובדים ביחד בכל מיני מקומות, מטבע דברים מזמינים, מוזמנים לחתונות וכו', וחכם אין בראשו אם באמת הוא יוכל להשתמט על זה שילך וייתן לו צ'ק ויגיד מזל טוב וילך לו ויטען שיש לו אירוע. זה הדרך העולה בית אל. ואם לא, צריכים לזהר. אותו דבר גם הפוך, אם הוא מזמין גוי אליו, צריך להזמין אותו לא לרמה כזו של מסיבה, אלא למפגש אחר וכו', שלו על בסיס של סעודה. צריכים בדברים האלה להתרחק. ראו כמה הרחיקו מסיבות שיש בתוכם גויים, כי אפילו שתייה שאיננה של יין מוסיפה, הלגימות האלה מוסיפות יותר ויותר קירוב לבבות. ואנחנו צריכים לכבד אבל לא להתקרב, כי עם לבדד ישכון. כך נשמור על נקיות עמנו, על קדושת עמנו, ונמנע את בולות. רבי חנינא בן עקיבא.